אנחנו לומדים מאמר דיבור המתחיל להבין מה שכתוב ביום השמיני עצרת תהיה לכם בליקוטי תורה בדרושים לסוכות. זה נמצא בדף פי בעמודה הרביעית. להבין מה שכתוב ביום השמיני עצרת תהיה לכם. כשמדובר על היום האחרון של סוכות, שזה שמיני עצרת, כתוב בפסוק שהמעלה של היום הזה תהיה לכם. בשביעי של פסח, כשמגיע ליום האחרון של חג הפסח, כתיב שם הפסוק, כתוב בסגנון אחר, עצרת להוויה אלוקיך. אז צריך להבין מה ההבדל, מה העניין שנפעל בסוכות, ובמילא ביום האחרון של סוכות, זה מבחינת עצרת תהיה לכם, ומה העניין הרוחני של פסח, שביום האחרון של פסח זה להוויה אלוקיך. כדי להבין את זה מה צריך להקדים. הנה כתיב, הפסוק אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה מצוות אהבת השם שמופיע בתחילת פרשת קריאת שמע. מסביר אדמו"ר הזקן את שלושת הרבדים, מה זה בכל לבבך, מה זה בכל נפשך ומה זה בכל מאודיך. ופירוש, בכל לבבך, מה הכוונה בכל לבבך? אמרו רבותינו ז"ל, גמרא אומרת, חז"ל אומרים שבכל לבבך שכתוב בשני בתים לשון רבים, הכוונה היא בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. מה הכוונה שאהבת השם תהיה אצלו גם עם היצר הרע? דהיינו, המשמעות היא שכל כוח ועוצם הלהב, רשפי אש בוערה מכל מיני יצר הרע שבעולם הזה, כל העוצמות והרתיחה והאש שיש ליצר הרע שבוער בכל תאוות העולם, התהפך עליו כולו לאהבת השם. שהאדם משתמש עם אותו התלהבות, עם אותו אש, אבל במקום שזה יהיה אש ביצרים של העולם, שזה יתהפך כולו לאהבת השם. זה נקרא בכל לבבך. כמו שיהיה לעתיד, זה מה שיהיה לעתיד לבוא, שכל הרתיחה והחום וההתלהבות יהיה רק בקדושה. נכתיב, מה הפסוק אומר לגבי תיאור מה יהיה לעתיד לבוא, כי אז איפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד. שהקדוש ברוך הוא יפעל שכל העמים, כל אומות העולם, כולם ידברו באותה שפה, באופן ברור, שכולם יקראו בשם השם, וכולם יעבדו שכם אחד. מה המשמעות? דהיינו, שאפילו כל העמים עובדי גילולים, דהיינו, כל אומות העולם, כל הגויים, שהן שורשי התאוות גשמיות. כל התאוות הגשמיות, הרי כתוב שזה בא מהשבע מידות, שיש את השבעים אומות, שזה בעצם השורש של השבע המידות, שמזה באים כל התאוות הגשמיים. אז מה יהיה לעתיד לבוא? שכל שורשי התאוות הגשמיים יהפוך להם שפה ברורה, לקרוא כולם חולי, שכל אומות העולם, דהיינו, כל היצרים, בתאוות הגשמיים של ענייני העולם, התהפכו לחום ועוצמות בקדושה. והוא עניין נתהפכה חשוכה לנאורה. זה נקרא שהחושך מתהפך לאור, וכמו שהפסוק אומר, הוא לעובדו שכם אחד. מה המשמעות שלו לעובדו שכם אחד? המשמעות הפשוטה היא שכולם יעבדו יחד. אבל למה הפסוק מתבטא ואומר שכם אחד? פירוש שכם כמו בגשמיות בגוף האדם. השכם זה בחינת אחוריים, זה בתר קטפין, מה שנמצא בכתפיים, שזה מסמל בחינת אחוריים. אחוריים מסמל את הגישה וההתעסקות בעניינים של שלילה. והיינו כעניין מה שכתוב, ואתה אסבות את ליבם אחורנית, שהלב שלהם נמצא בצד האחורי, נמצא בתאוות העולם. אז מה שיהיה לעתיד לבוא, שהשכם יהפוך להיות אחד, יתהפך להיות מבחינת אחד, שכולם יהיו באחדות השם ובאהבת השם ובחום לקדושה. זהו פירוש ואהבת. אז זה נאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, שהביטוי ואהבת שהוא לשון ציווי וגם לשון עתיד. ואהבת זה גם ציווי שאדם מצווה להשתדל ולעשות הכל כדי לעורר את אהבת השם שלו. ואהבת זה גם לשון עתיד, דיינו יש כאן הבטחה שאכן ככה יהיה, לומר שלעתיד סופך לאהוב את השם בכל לבבך. העתיד יהיה שכל אחד ואחד, כל יהודי, בוודאי יהיה לו אהבת השם בכל הלב, כולל היצר הרע, כי לא יידח ממנו נידח. אף יהודי לא יידחה לנפילה, כי כולם יהיו באהבה לאלוקות. זה הפירוש של השלב הראשון, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. השלב השני הוא בכל נפשך. מה מוסיף בכל נפשך על בכל לבבך? בכל נפשך הוא בחינת אהבה גדולה מזו. מה שמרומז בכל נפשך זה אהבת השם שהיא גדולה יותר ממה שהיה נכלל קודם במה שדיברנו על בכל לבבך. שאינה נתפסת בלב האדם. מדובר על אהבה כזו שהלב של האדם הגשמי לא יכולה להתפס אצלו כזו אהבה גדולה. לפי שאין בגשמיות דוגמתה הוא כערכה כלל. אין דוגמה בגשמיות לאהבה כזו עוצמתית. כי אם אהבה כזו קיימת רק להשם לבדו. אהבה שבכל לבבך קיימת גם בענייני העולם. אתה מכיר את זה, מכיר את הלהב, את האש. אומרים לו שלעתיד וגם הציווי הוא היום להפוך את הלהב השלילי של תאוות העולם לקדושה. הוא מכיר את רמת הרגש הזה. אבל כשמדובר בכל נפשך, מדובר על אהבה כזו שאין לה דוגמה משהו דומה בענייני הגשמיות. כי אם להשם לבדו. יש רק אהבה כזו בקדושה בלבד. זה קיים רק בנפש האלוקית בלבד. והיא, מה זה בכל נפשך? כאן לא מזכירים גם את היצר הרע. יצר הרע זה מה שרגשות של ענייני העולם. אין לענייני העולם רמת אהבה כמו שהרמה שיש בנפש האלוקית. לכן ברמה השנייה ובכל נפשך מדברים רק על הנפש האחת, על הנפש האלוקית. והיא אהבת הנפש האלוקית לבדה. כאן מדובר על אהבה שיש רק לנפש האלוקית, אין דוגמתה בענייני העולם. אין מה להפוך כאן בענייני העולם, כי אין דוגמתה ברמה בענייני העולם. כמו שכתוב, זה מה שהפסוק אומר, נפשי הביטיך. נפשי זה, לפי מה שמסביר כאן, הנפש האלוקית של היהודי, יש לה אהבה עוצמתית מאוד לקדוש ברוך הוא. ואהבה הזהות, אהבה הרמה הזו של אהבה, היא מתלהבת ומתלהטת בנפשות הצדיקים. זה קיים בצורה להוטה וחזקה בנפש של צדיק, שצדיק אין לו יצר הרע, אין לו מה שמפריע, יש אצלו נפש אלוקית בגילוי, ובמילא יש אצלו אהבת השם ברמה של בכל נפשך. כי היכל השם אימה וכלי בית השם, כי הצדיקים הם הנפש שלהם, זה היכל השם, והם נקראים כלי בית השם, לכן יש להם אהבה כזו לאלוקות. אז כאן דיברנו כבר על השלב השני, מה זה ואהבת בכל נפשך. עכשיו הוא בא להסביר את השלב השלישי, מה זה ואהבת בכל מאודיך. מה בכל מאודיך מוסיף יותר מבכל נפשך? בכל מאודיך היא בחינת האהבה העולה על כולנה. זה אהבה, אהבה לקדוש ברוך הוא, שהיא הרבה יותר גדולה גם מבכל נפשך. שהיא בחינת אהבה הרבה במאוד מאוד. פה בבכל מאודיך מדובר על אהבה לאלוקות. שהיא באופן רב, עוצמתי מאוד מאוד, שאינה נתפסת אפילו בנשמות הצדיקים. אפילו צדיק שיש לו נפש אלוקית, שהוא כלי לבכל נפשך, אבל בכל מאודיך היא יותר גדולה אפילו מהיכולת של צדיק לעורר אצלו את האהבה הזו. וגבו דרכיה במאוד מאוד. הדרכים של אהבת השם שכלולה בכל מאודיך, היא מאוד מאוד גבוהה, למעלה מעלה מבחינת הנבראים. נבראים באופן טבעי אין להם בכלל יכולת להכיל אהבה כזו של בכל מאודיך. שהוא לדבקה בו יתברך בו ממש, שזה דביקות בו ממש, באינסוף ברוך הוא. הנה כתיב, פסוק אומר, גדול השם ומעולל מאוד ולגדולתו אין חקר. הגדלות של הקדוש ברוך הוא היא גדולה באופן שמעללים אותו והיא גדולה מאוד. ואין חקר, אין תפיסה והשגה בגדולה שלו. וכך האהבה נמשכת מזה. האהבה שיש לגדלות השם, מכיוון שגדלות השם זה ברמה של מעולל מאוד, אז האהבה שנמשכת לגדלות של הבורא היא בבחינת מאוד, גם זה מאוד, זה נקרא בכל מאודיך. בלי שיעור וגבול, אין בכלל גבול לרמת האהבה הזו. ואין הנפש יכולה להשיגה. נפש, גם שהיא רוחנית, אבל היא לא יכולה להשיג אהבה כל כך עוצמתית, להיות שהנפש היא בחינת נברא, בבחינת כלי וגבול. כיוון שהנפש היא מוגבלת, היא גם יש לה את הגבול שלה, ופה מדובר על אהבה שהיא מאוד, מאוד דרך זה בלי גבול, אז גם נפש אלוקית, אפילו של צדיקים, לא נתפסת אצלהם אהבה כזו. אז לכאורה למי נאמר, ואהבת בכל מאודיך, מי כן כלי לזה? אך, הזוכה לאהבה רבה הזאת, מי יכול לזכות שיהיה לו אהבה כזו עוצמתית בלי גבול, הם בעלי תשובה. בעלי תשובה, בכוח התשובה, אפשר להגיע גם לאהבה העוצמתית הזו. על דרך מאמר הזל, שזה דומה לאמרה שחזל אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. שהכוונה היא שהבעלי תשובה יכולים להגיע לאהבה הרבה של בכל מאודיך, שאפילו נפשות הצדיקים לא כלים לעוצמה הזאת. והעניין, מה הכוח המיוחד, מה הפריבילגיה המיוחדת של הבעלי תשובה, שהם יכולים כן להגיע לעוצמה שאפילו צדיק לא יכול להגיע? כמו שכתוב כיתרון האור מן החושך. כמו ששלמה המלך אומר, שיש יתרון גדול לאור שצומח מן החושך. פירוש, מה הפירוש של דברי שלמה המלך? שיש יתרון ומעלה לאור כשבא מן החושך דווקא. יש מעלה גדולה באור שפורץ אחרי שקדם לו חושך, שזה המעלה של בעל תשובה שאין לצדיק. דהיינו, כשישים האדם מליבו כל מעשה ודיבורה ומחשבותיו, כשאדם יחזור בתשובה פירושו, שעושה חשבון נפש, כל מה שהוא עושה ומדבר וחושב, אשר לא להשם אימא, שהוא חושב ומדבר דברים רבים שהם לא לפי רצון הקדוש ברוך הוא, בכל ימי חיי אבלו, כל החיים שלו שהולכים בהבל, שהם חושך ממש, והסתר פניו התברך. ואף על פי כן, למרות שכל ההתעסקות שלו בדיבורים, במחשבות, במעשים, הם לא לפי רצון השם, בכך היה חפץ ומתאווה, אבל היה לו תאווה דווקא לדבר דברים אלה, או לחשוב דברים אלה, או לעשות דברים אלה, אז זה מצב של חושך. ומתוך החושך הזה, יש לו רצון לצאת מהמצב הזה שבו הוא נמצא. ברגע שיש לו מודעות בחושך של עצמו, אז מכל שכם וכל וחומר, שיש יתרון מעלה לאור השם, יש יתרון עצום לאור האלוקי שפורץ אחרי מודעות למצב חשוך שיש לו בנפש. אשר לזאת תתרבה ותתגדל אהבה, כיוון שיש לו רצון לברוח מהמצב שבו הוא נמצא, אז אהבת השם תגדל מאוד, במאוד, ביתר שאת ומעלה לאין קץ. אהבה שלו תהיה בעוצמה הרבה יותר גדולה מהטבע. להוציא נפשו ממאסרה, כי הוא רוצה להציל את הנפש שלו ממאסר בידי הקליפות, בידי היצר הרע, להשתפך אל חיק אביה אין סוף ברוך הוא ממש, כי הוא רוצה להשתפך, להתקרב, להיות דבוק באלוקות ולדבקה בו ממש. וזהו עניין זדונות נעשו כזכויות. כשיש לו אהבה רבה כזו, כי הוא רוצה לברוח ולצאת ממצבו, זה גורם, אהבה רבה, זה גורם שהזדונות, שהם אילו שעוררו לו את הצימאון הזה, נפכו ונעשו לזכויות על ידי תשובה. כי יעלה ויבוא ויגיע לבחינת אהבה רבה הנעל. כי דווקא על ידי הזדונות, זה עורר לו את התשוקה הזו, והוא עולה על ידיהם לאהבה עצומה כזו, שזה נקרא בכל מאודיך. ולכן, אפילו צדיקים גמורים, מה פירוש צדיקים גמורים, שעליהם נאמר אין יכולים לעמוד? מה הכוונה גמורים? המילה גמורים מרמזת, להיותם בחינת גמורים, למה קוראים להם גמורים? כמו שאומרים מלשון, כלי שנגמר מלאכתו, כלי שהוא כבר מושלם. גמרו את המלאכה, עשו את כל מה שצריך והוא מושלם. אז הוא גמור. הצדיק הזה נקרא גמור כי נגמרה מלאכתו. ועדיין הם בבחינת כלי. למרות שהוא גמור, למרות שהוא מושלם, אבל הוא כלי, הוא מוגבל. מכיוון שהוא כלי, הוא מוגבל, הוא לא יכול להגיע לרמה הגבוהה הזו של אהבת השם, שמתעורר דווקא אצל הבעל תשובה שיוצא מתוך החושך. ולזה הזהירו רזל במאוד, לכן חזל מזהירים במשנה ואומרים, הווי שפל רוח בפני כל אדם. מה מעורר ההרגשה הזו של שפלות הרוח? כדי להיות נשבר ונתקה ונכנע, אם אדם יהיה שפל רוח, אז בנפשו הוא יהיה במצב של נשבר ונתקה ונכנע, ורוחו נמוכה, זה יועיל בכדי שיעיר עליו אור אהבה כיתרון האור הנעל. דווקא כשהוא ירגיש נשבר ונזכה ונכנע ממצבו הירוד, כי יראה כל אדם אחר שהוא טוב יותר ממנו, אז מצבו הירוד יעורר לו את הצמאון להתרומם, ובזה הוא יהיה כלי לגלות בנפשו את האהבה הזו של בכל מאודך.